ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף כמרה מהשס עוזר, השס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרה על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. פותחים בדיבור המתחיל מהמשנה, לא ייתן לו לבנו ולא לשלוחו. אם למשל מדובר על גזלן והוא רוצה להחזיר את הגזלה, אנחנו ראינו במשנה שהוא חייב להחזיר אותו לידו של הנגזל ממש. דהיינו, לא לתת אותו את הגזלה לבנו של הנגזל ולא לשלוחו של הנגזל. ואם הוא עושה כן ויקרה אונס בדרך, הגזלן עדיין חייב. זה לא נחשב כאילו הגיע לידו של הנגזל. הנושא שכתבנו בשוליים, בעל פיקדון, אנחנו דיברנו על גזלן, אותו דבר בעניין פיקדון שנמצא ביד שומר, ויש בעלים לאותו חפץ, בעל פיקדון שעשאו לפלוני שליח בנוכחות עידים, להביא פיקדון מבית השומר, האם בשליחות כזאת יש בו כדי לפתור השומר מאונסי הדרך? הגמרא, איתמר, שליח שעשאו בעדים. וכפי שאמרנו, נגיד רובן יש לו מעות אצל שמעון, ורובן ממנה שליח בפני עדים לקבל את המעות מיד שמעון כדי להביא אותם חזרה לרובן. ושמעון נתן את המעות לשליח הזה. אני מדגיש עוד פעם, שליח שממונה בפני עדים. אז אנחנו רואים פה צורת הרגש, ובשוליים כתבנו דעות בעניין. בעניין שליח שנעשה בעדים, לשים לב, לסימון זה מופיע עוד פעם לקראת סוף העמוד. שם הדגשנו השמות רבי יוחנן ורבי אלעזר. בינתיים, רב חיסטה, אנחנו בגמרא, רב חיסטה אמר, הווי שליח. וכך השומר, או מי שהחזיק בידו המעות, שנתן את הכספים או הפריט לשליח, הוא, השומר יהיה פטור מאונסי הדרך. אם קורה משהו, הוא לא יהיה חייב. רבא אמר, לא הווי שליח. דהיינו, אם השומר מסר את הפיקדון לשליח וקורא משהו בדרך, השומר עדיין חייב. רב חיסטה אמר, אבי שליח, להכי תלכי ועוקמי בעדים, דלקו ברשותי. בגלל זה שבעל הפיקדון טרח למנות אותו בפני עדים, הכוונה שעומד מאחורי זה, זה להעמיד את הפריט ברשותו של הבעל הפיקדון, כאילו זה הגיע לידו. רבא אמר, לא הווי שליח. אחי כמה, כך הבעלים אומרים. איניש מאמנה הוא. אני פונה לשליח הזה ואומר שהוא איש נאמן. אי סמכת סמוך. אי בית לשלוח בידי שדר, בידי. אם אתה רוצה לסמוך עליו ולשלוח את הפריט בידו, בסדר, תשלח אותו. אבל אם יקרה אונס, הכסף או הפריט נחשב עדיין ברשות השומר, נתחייב עליהם. כעת אנחנו רואים צורת משולש, ובשוליים כתבנו עם קושיות על רב חיסטה. תשימו לב, הראשון פה מסומן כקושיה ארוכה. בערך 6 שורות קושיה. תנן, השואל את הפרה ושלחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, נשלח ביד בנו של הבעלים לכיוון השואל, או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל, הוא מתה פטור. השואל פטור עד שיומר לו מפיו לשלחה ביד בנו. היי שלוחו איכי דמי. מוזכר פה בציטוט התנאי שבמסגרת המילה שלוחו, על מה מדובר? היא דלא עשה בעידים מנה ידינן. אם הוא לא מונה בפני עידים, איך אנחנו יודעים שהוא שלוחו? אלא דעשה בעידים. כאן מדברים על שליח שממונה ביד עידים, בפני עידים. וקטני זה פטור, השואל פטור, זה לא נחשב כאילו הגיע לידו, קשה לרב חיסטה, כי לפי רב חיסטה מסירה ביד שליח שמונה בפני עדים נחשב כאילו הגיע ליעדו. הגמרה עונה, השליח לא נעשה בפני עדים, ואם תשאלו אז איך אנחנו יכולים לדעת שזה בכלל שליח? כדי אמר רב חיסטה, זה יופיע בעוד כמה שורות, כמו שאמר רב חיסטה במקרה הבא, בסחירו ולקיתו, החנמי בסחירו ולקיתו. אנחנו מדברים על אדם שעבד אצל ההוא שמינה אותו שליח, רש"י כותב וסחירו, נזכר עמו ליום, לחודש ולשנה ולשבת. לקיתו, יש קטע ברש"י לפני כמה שעות שאנחנו הקפנו בסוגריים על פי דברי הבח, אז אומר רש"י לקיתו, יש שני פירושים, אחד שלקתו אצלו לדורים או בביתו לצבתא בימה, לשון מורי, לשנה אחרינה, לקיתו לוקה תבועתו, זה אדם שעובד אצלו, לוקה תבועה שלו. אז אדם כזה אנחנו יכולים לדעת שהוא פועל בשליחות בעל הבית, אבל לא מדובר בשליח שמונה בפני עדים. תנן, ציטוט ממשנתנו, לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. הגזלן מצווה להביא את הפריט לידי הנגזל, לא ליתן את הפריט הגזלה לביד בנו של הנגזל ולא ביד שלוחו. השלוחו היחידמי אי דלא עשור בעדים מנה ידינן, אלא לאו דעשור בעדים. ומה אנחנו רואים? זה לא נחשב כאילו זה הגיע לידו, אלא ראינו במשנה שהגזל צריך להביא את זה ליד הנגזל ממש, לא לתת ליד שלוחו שמונה ידי עדים. זה דלא כרב חיסטה, כי לפי רב חיסטה נתינת פריט בידי שליח שמונה ידי עדים זה נחשב כאילו הגיע ליעדו. הגמרא דוחה את הקושיה, עונה ומסבירה שבעצם לא עשאו בפני עדים. כי הגמרא רב חיסטה, רב חיסטה מסביר את המשנה לגבי השליח בסחירו ולקיתו. אלו תפקדו כשליח. זה כבר משהו אחר, זה לא נחשב, כאילו הגיע לידו. אבל אם מדובר בשליח שמונה על ידי עדים, לא צריך להגיע ממש ליד היעד. אבל שליח שעשור בעדים, לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו ולאור דברי רב חיסטה, אם מדובר בשליח שעשור בעדים, מה? החינמי דהווה שליח, אז אתה רוצה לומר שכן זה נחשב שליח עם כל המשתמע מכך, ובפרט זה נחשב כאילו הגיע ליעדו. עד איתני סייפה, אבל נותן הוא לשליח בית דין, עד שהסייפה מלמד שיש כזה דבר, שליח שבו אתה מקיים מתן הפריט. יש כאן הרבה דוגמאות, גזלן ושומר ולווה וכו', אבל המשנה מלמדת שיש מצב שנתינת הפריט ביד השליח זה כאילו זה הגיע ליעדו, זה כשמדבר בשליח בדין, לפלוג ולתני בדידי. ואנחנו נקרא כמה מילים שהוסיף הבח. פעמד ואומרים בשליח של עשור בעדים, על זה אמרנו שלא ייתן יד שלוחו, אבל שליח של עשור בעדים, אנחנו חוזרים לגמרא, שליח של עשור בעדים, החינמי דהווה שליח. אז למה הסיפה לא אמרה את החילוק הזה? ובהיעדר החילוק אנחנו חוזרים לשאלה על רב חיסטה, שכנראה אם עשור בעדים זה לא נחשב שליח לכל דבר. הגמרא עונה, רב חיסדא צודק. אמרי לא פסיקה לה, אם אתה שואל למה המשנה לא אמרה את החילוק שאמרנו מקודם, הסיבה הוא כך. לא פסיקה לה, זה לא חד משמעי, והגמרא מסבירה. שליח בדין לא שנה עשהו נגזל, ולא שנה עשהו גזלן. הווה שליח. פסיקה לה. זה שליח בדין הוא מתפקד כשליח, כאילו זה הגיע ליד, לא משנה, זה לא פסיקה לה, כוונה, ולא... ללא הגבלות או הסתייגויות חד משמעי, בין אם עשהו נגזל בין עשהו גזלן, הוא שליח לכל דבר. שליח שעשהו בעידים וכי עשהו נגזל הוא דהווה שליח, עשהו גזלן לא הווה שליח, לא פסיקה לי. לכן זה לא חד משמעי. כעת בשס עוזר אתם יכולים לראות פסיק נקודה, זה אומר שההמשך הוא לא קשור ישועות למה שקדם לו, אלא אומר הגמרא הוא לאפוקי מאי תנה, כוונה משנתנו שהמדנו אותו שהשליח הוא שליח אפילו כשעשו גזלן, כשמדובר בשליח בית דין, הוא דלו כמו התנה הבא. תניא, רבי שמעון אלעזר אומר, שליח בית דין שעשו נגזל ולא עשו גזלן, או עשו גזלן ושלח הלא ונטל את שלו מידו, פטור. משמע שאם מדובר בשליח בדין שעשו גזלן והנגזל לא נטל את, את הגזילה מידו ונאנסו בדרך, הראשון הגזלן עדיין חייב. שוב פעם, כי מדובר בעשו גזלן, למרות שמדובר בשליח בדין הוא לא נחשב שליח. וזה בשונה לאיך שהסברנו את המשנה מקודם, שאם מדובר בשליח בית דין, לא משנה אם עשהו גזלן או עשהו נגזל. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, תשימו לב, צורת הרגש מופיע עוד פעם כאן כמו שאמרנו מקודם, בעניין שליח שנעשה בית דין, והם אומרים, דאמרי תרוויו, שליח שעשהו בית דין, הווה שליח. כמו רב חיסדא. ואם תאמר משנתנו, במשנה כתוב לא ייתן ביד שלוחו, ואפשר לחשוב שמדובר בעשהו בעדים, אז כמו אומרת המשנה לא מהווה קושיה, בממציא לא שליח. תשימו לי, יש פה מספר אחד במעוין, בשורה האחרונה יופיע מספר שתיים. מדובר במשנה בממציא לא שליח, ולא מדובר בעשהו בעדים, השליח שמונה בנוכחות עדים. דאמר לי, התובע, בעל הפריט, בעל הפיקדון, הנגזל אומר, אית לי זוזי גבי פלניה, ולא כמשדר להו. יש לי כסף אצל פלוני, ועד עכשיו הוא לא, הוא לא משלח אותם, הוא לא שולח אותם אליי. התחזי לי, אתה, חברי, שליח, אתה תמציא את עצמו, תופיע אצלו, התחזי לי, תאומה איניש הוא דולו משכח לשדוי לי. אולי כל הסיבה שהוא לא שולח אותם בגלל שאין לו עם מי לשלוח. אז זה כוונה ממציא לא שליח, אבל זה לא מדובר באדם שמונה להיות שליח בפני עדים. ועל זה אמרנו במשנה שמתן המעות בידו זה לא כאילו מתן מעות ביד היעד, הנגזל או בעל הפיקדון וכדומה. אינמי כדרב חיסדא, המשנה שמדבר על לא לשלוח אותו ביד שלוחו, מדבר בסחירו ולקיתו. ראינו את ההסבר הזה למעלה כמה פעמים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דרכים שונים לאפשר שליחת ממון חזרה אל בעליו, כגון חזרת פיקדון לבעליו, חזרת כסף למלווה. אומר הגמרא, אמר ביהודה, אמר שמואל. רק נשים לב שהוא מופיע כמספר אחד, וכאן אנחנו עוברים לעמוד ב', בשורה שנייה מופיע רבי יוחנן מספר 2. מה אומר שמואל? אין משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה. רבי יוחנן אמר, אם עדים חתומים עליה, משלחין. רש"י בשורה הראשונה, בדיוקני, מסר לו בעל הפיקדון לשליח סימנים וכתב לו חותמו באיגרת וכתב לו חותמו באיגרת ומסרה לו ואמר לו לך והראה לפלוני ויתן לך מעות שיש לי בידו. לפי שמואל, עם כל רסמיות שבדבר, לא סומכים על זה. ורבי יוחנן אמר, אם עדים חתומים עליה, משלחים. הגמרא שואלת, אמרי לשמואל, מה התקנת? אז איזו אופציה נשאר לבעל המעות, בעל הפיקדון, לקבל את פיקדונו בחזרה? הגמרא עונה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה עד כמעט אמצע עמוד. התשובה היא כך, כי עד רבי אבא הווה מסיק זוזי בדרב יוסף בר חמה. רבי אבא היה בעמדה לגבות כסף מרב יוסף, רב יוסף היה חייב כסף לרבי אבא. אמר לי רבי אבא, אומר לרב ספרה, בהדי דעתית, כשאתה בא משם אצל רב יוסף, עיתינו ניהלי, תביא הכסף אליי. כי עזל נהתם, כשרב ספרה הגיע לשם, אמר לי רבה ברי, רבה הבן של רב יוסף, אותו שחייב את הכסף, הבן שלו אומר, מי כתב לך התקבלתי? האם רבי אבא שתובע את הכסף, האם הוא כתב לך שבזה שאני מוסר לך את הכסף התקבלתי? כלומר, זה יפתור את אבי מכל האחריות. אמר לי, לא, רב ספרה אומר, לא, אין לי כתב כזה שהתקבלתי. רבה משיב, אי אחי זיר ברשב יכתוב לך, התקבלתי, אז תחזור לשם, ושהוא יכתוב לך כזה פתק. לסוף אמר לי, אחר כך רבה אומר, כאילו חוזר בו, אי כתב לך נם התקבלתי, לאו כלום הוא. גם אם הוא כתב לך, התקבלתי, זה לא עוזר. דילמה, הדעתית, שכיב רבי אבא, יכול להיות שעד שתבוא רבי אבא לא יישאר בחיים, ונפלו זוזי כמי יתמי, והתביעה יהיה בעצם מצד היושים של רבי אבא, היתומים, התקבלתי דרבי אבא, לאו כלום הוא, וזה שהאבא שלהם כתב, התקבלתי, כלפיהם זה לא כלום. אז אני לא מוכן למסור את הכספים אליך. אמר לי רב ספרה שואל, ולמה התקנת? זיר נקנינו לך אגברה, שרבי אבא יקנה לך הכספים בקניין אגב. מה זאת אומרת? שהוא יקנה לך פיסת אדמה גם כלשהו, ואגב הקניין שלך על הקרקע, אתה גם קונה את הכספים, ובכך אתה תהיה הבעלים, ותה את, ואז תבוא אתה, כתוב לן הקבלתי. ואז אנחנו בטוחים שאין לנו שום אחריות אחר כך, כי הרי מסרנו לך הבעלים. וסיפור שמדגים את זה, כי הד רב פאפה, המעסיק תרי סרף וזוזי בי חוזאי, הפאפה היה לו תביעה על 12,000 זוזים מהמקום הזה, בי חוזאי. הקנינו ניהלי לרב שמואל בר אבא, רב פאפה הקנה את הסכום הזה לרב שמואל בר אבא שמהווה שליח, אגב, הסיפה דבייטי, הוא הקנה לרב שמואל גם הכניסה, הסף, הכניסה לביתו. אותו פס, נגיד, שבין הרחוב לכניסה לבית, הקנה, וזה קרקע, והקנה את זה לרב שמואל. ואגב, הקניין הזה, אגב, הקרקע, הוא גם הקנה לו את הטרייס האלפה זוזי, שזה יחשב כשל רב שמואל עצמו. כי אתה, כשרב שמואל בא עם הכסף, נפק רב פאפה יצא להפה לקטו, לקט שמואב שמואל עד טווח. זה טווח, זה שם מקום. נגיד, מתוך רוב שמחה שהגיע אליו הכסף, אז הוא יצא לקטו. נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין צריך ללכח רב. כך למדנו במשנה. בנושא שמופיע בשוליים כתבנו, הוכחה תשלום החומש שמוזכר במשנתנו, אבי תשלום של ממון. נפקא מינה שאם ימות הגזלן, היורשים יצטרכו לשלמו. הגמרא, אלמה, ממה שראינו במשנה, שאם הקרן שולם והחומש לא שולם, אין צורך, אמרנו במשנה, אין צורך לגזלן ללכת אחריו. ואומר רש"י, אלמא חומשה ממונה הוא מדאיצטריך ליה למיתני, אין צריך ללך אחריו. מזה שהמשנה הייתה צריך לפרט שהוא לא צריך ללכת אחריו, אלמא ממונה הוא גבי, רק עם ההבדל הזה שהוא מאחר שהוא שילם את הקרן, לגבי החומש אין חובה ללכת אחריו. אומר הגמרא, אלמא חומש ממונה הוא, ואם מית, אם ימות הגזלן, משלמי ליורשים. היורשים של הגזלן צריכים לשלם את זה, חוב ממון שנוצר אצל אביהם, היורשים צריכים לשלם את זה. ותנא נמי, נתן את הקרן ונשבע על החומש, הוא נשבע על החומש, הוא כאילו שילם את זה, והוא נשבע בשקר והודה, הרי מוסיף חומש על חומש. על מה? חומשה ממונה. בגלל שרואים שיש צורך להוסיף חומש על החומש, רואים שהחומש עצמו ממון, כמו בשאר ממון שאדם נשבע בשקר והודה, צריך להוסיף חומש גם על זה. ותניא נמי הכי, הגוזל את חברו וכפר ונשבע בשקר ונשבע לו, הוא מת והגזלן מת, יורשים של הגזלן משלמים קרן וחומש ופטורים מן האשם. רק מי שחטא צריך להביא אשם ככפרה, אבל הם לא חטאו, לכן הם פטורים מן האשם. ויורשים בני שלומי חומשה דאבו ונהבו, האם באמת כך? בסוגריים הגמר, אבל אנחנו לא אמורים לגרוס את זה, אבל אלמא חומש ממונה הוא בעל שלומי יורשים. הבאנו את הברייתא שאנחנו גם מספרנו כהוכחה מספר 3, שחומש הוא ממון, ואיך יודעים את זה? בגלל שהיורשים צריכים לשלם את החומש שהתחייב אביהם. אבל על זה אנחנו מעלים סתירה ורמינו. רק נציין, מבחינת הסימונים יש פה אות בית עם מעוין, ולמעלה לפני 3 שורות ראיתם אות א', אז אנחנו נראה כאן סתירה. ויש ציטוט פה ממקור תנאי, והרש"י מביא את הרישה שלו בדיבור המתחיל, עדיין אני אומר רישה בתורת כהנים. ואנחנו נקרא מתוך רש"י את המילים המקדימות למה שמובא בגמרא. בפסוק כתוב אשר גזל, על גזלו הוא מוסיף חומש ולא על גזלת אביו. אדם עצמו גזל, אז יש והוא כופר ונשבע, כופר בשקר ונשבע על כך, ואחר כך עוד הוא מוסיף חומש, אבל לא לגבי גזילת אביו. אז עכשיו עדיין אני אומר, ממשיך הגמרא, אי מתי אינו משלם חומש על גזל אביו, מתי היורש לא משלם חומש? בזמן שלא נשבע, אם לא היה שבועה, לא הוא ולא אביו. הוא ולא אביו, מה לגבי מקרה כזה שהוא נשבע ולא אבא, אביו ולא הוא, הוא ואביו מניין שבכל זאת אינו משלם חומש על גזל אביו? תאמר לומר, אשר גזל ואשר עשק, והוא הבן לא גזל ולא עשק. אז מה אנחנו רואים פה? ש במקור הקודם א' רואים שיורשים משלמים את החומש, וכאן אנחנו רואים אינו משלם חומש על גזל אביו. סתירה. אמר רב נחמן, לא קשיא, כאן שהודע כאן שלא הודע. אם היה שבוע בשקר והודע כך, אז משלם חומש על גזל אביו. אם הוא לא הודע, אז יורש לא משלם חומש על גזל אביו. אנחנו נסתכל ברש"י ביחד. כאן שהודע אביו בחייו אחר שנשבע ונתחייב לו חומשה, נשאל מיורשים. או ברייתא בתורת כהנים, בשלו הודע. וכסך אתה התרחשת בלא הודע, לא אב ולא בן. כשרש"י כותב סך הדייתך, אנחנו יודעים שזה אמור להשתנות. כעת אנחנו ממשיכים לקושיה ארוכה. אתם יכולים לראות איך שזה מסומן, בערך 12 שורות. בשוליים כתבנו נושא, יורש שנשבע, כפר ואחר כך הודה בגזילת אביו, מה דינו לגבי תשלום הקרן, תשלום החומש? ממשיך הגמרא, אמרנו קושיה ארוכה. אי לא הודה. אם אתה מאמין את ברייתא ב' שלא היה הודעה, קרן נמי לא משלם, אז אין צורך לשלם את הקרן גם כן. וכי תימא הכי נמי דלא משלם, אולי תגידו נכון, לפי מה שכתוב בברייתא ב' אין תשלום גם על הקרן, זה לא ייתכן. והמדיקה מההדר החומש, כל מטרת הברייתא הוא עניין תשלום החומש כן או לא, למימרא דקרן משלם, ברור שקרן הוא כן משלם. אם אנחנו נדלג כמה שורות, אתם יכולים לראות שש שורות מסוף העמוד, אומר הגמרא, אלא מאי לא הודה, אנחנו מתכוונים לדברי רב נחמן שאומר כאן שלא הודה. פירוש, לא הודה אביו והודה בנו. זה שונה ממה שראינו מקודם כשלמדנו כאן שלא הודה וקראנו את רש"י. רש"י אמר שמדובר קצר כדאיתך, אמר רש"י קצת רכהשת בלא הודה, לא אב ולא בן. בתשובה של הגמרא לקמן, מה זה לא הודה? לא הודה אביו לא הודה בנו, וזה לא מספיק לחייב חומש. ממשיך הגמרא ואומר, ועוד תניה שהבן כן משלם קרן. ועדיין אני אומר, אי מתי הוא משלם קרן על גזל אביו? מתי הבן משלם קרן? בזמן שנשבע הוא ואביו. אביו ולא הוא, הוא ולא אביו, לא הוא ולא אביו, מניין? תאמר לומר, גזלה ועושק, אבידה ופיקדון. יש תלמוד. הביטוי יש תלמוד מתבאר עכשיו בשורות הבאות. ויתיב רב הונא וקמר להשמיתה, עמלי, זאת אומרת רב הונא השמיע את הלימוד הזה, ועמלי רב הברי, יש תלמוד כמאמר, המשמעות, האם זה נלמד מהמקרא, או איש תלמוד כמאמר, משמעו שהוא דבר שנלמד מסברה, עמלי יש תלמוד כאמינה, ומריבויה דקראי אמרי, שמה? שהבן ישלם קרן על גזלת אביו. אלא מאי לא הודה, הזכרנו דברי רב נחמן ליאל, שהוא אמר שאם לא הודה, אז זה בא להסביר את הברייתא שאומרת שהבן לא משלם את החומש על גזל אביו. מה הפירוש לא הודה? ורק נוסיף במאמר מוסגר, אומרים שהוא לא משלם החומש על גזל אביו, אבל כן משלם את הקרן. לא הודה אביו והודה בנו. במקרה כזה הקרן ישולם, אבל החומש לא, כי הפסוק ממעט מחומש על גזל אביו. מה שלמדנו ליאל בברייתא ב', אמרנו אשר גזב אשר עשק, והוא הבן לא גזב ולא עשק, משם ממעטים את הבן מחובה לשלם על גזל אביו. ושוב פעם, על מה מדובר? כי לא הודה אביו, רק הודה בנו. אבל אם הודה האבא, זה ברייתא מספר א' שראינו מוקדם יותר, שהיורשים משלמים קרן וחומש. הגמרא שואלת, אמרת שבמקרה של לא הודה אביו והודה בנו, הבן ישלם את הקרן אבל לא חומש, שואלת הגמרא, ובשורות הבאות אתם רואים משולשים בשני כיוונים, זה מעקב עם השפיץ למעלה שאלה, הפוך תשובה. שואלת הגמרא, ונחייב בנו חומש השבועה דידי. אם אנחנו חוזרים דרך החיצים שהוספנו אצל הגמרא, על מה מדובר שם שלא משלם את החומש? הסברנו ש בשורה שיש שם חץ, רואים, הוא נשבע, הבן נשבע ולא אביו. אז ומה אמרנו? שכמובן אנחנו מדברים על שבועה שבשקר ואחר כך הודעה. אז ונחייב בנו חומש השבועה דידי. למה כתוב שהוא לא משלם את החומש? הרי הוא נשבע בשקר ויש לחייב אותו חומש על השבועה של עצמו. אמרי תשובה, בשאין גזלה קיימת. אומר רש"י, בשאין גזלה קיימת, דלב עלי רמיה לשומי. אם הגזלה לא קיים, זה לא מוטל על הבן לשלם. דתנן הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים מלשלם. הלכך, אי כפר, הוא כפר, הוא אומר שלא היה גזל. וכן היה, אבל מה, הגזל לא קיים? כפירה דברים בעלמא הוא. זה כפירה שאינו כפירה להיפטר מממון, כי בלאו הכי הוא לא חייב ממון, הוא שבועת ביטוי הוא. זה הגדרה אחרת של שבועות. זה שקר, במובן שקר, שבועת ביטוי, ולא שבועה של כפירת ממון. דלק החומש. על שקר כזה אין תשלום של חומש. הגמרא שואלת, אם בשאין גזלה קיימת, אפילו קרן עמי לא משלם. ואנחנו אמרנו והסברנו שבברייתא מספר ב', עוד ב', חומש הוא לא משלם, אבל הקרן כן משלם. לא צריכה דעיקה אחריות. מה זה אחריות? אבא הגזלן, הוא הניח קרקעות, וחייבים להחזיר משום כבוד אביהם. אז לכן יש צורך לשלם את הקרן. אבל אין חומש, כי הגזלה המקורי אינה קיימת. ומעיקר הדין הם לא חייבים להחזיר, רק משום כבוד אביהם. הגמרא שואלת, וכי איקה אחריות נכסים מה יהווה? גם אם היה אחריות נכסים, גם אם אותו שנשבע בשקר הניח קרקעות, מלווה על פה היא בל נשכח שכל הסוגיה הזאת היא מבוססת על פסוק שבו רשימה של דברים שאדם כפר בהם ואחר כך הודה, בין היתר היה הלוואה בפסוק שכפירה בשבוע מוזכר תשומת יד, וזה מלווה. ואז אנחנו שואלים, אז מה אם הוא הניח קרקעות? מלווה על פה היא, ומלווה על פה אינו גובה לא מן היורשים כמו אצלנו ולא מן הלקוחות. זה שונה ממלווה בשטר, אבל כשמדובר במלווה על פה אין לפנות ליורשים לשלם את הקרקעות שהם ירשו. הגמרא עונה, אמרי, ואנחנו ממשיכים לדף קה עמוד א', התשובה היא בשעמד בדין. האבא שלהם עמד בדין וזה מחייב את התשלום, גם אם ידוע על תשלום בקרקע. שורת כלומר, אי בשמעת בדין, אפילו חומש, למה היא משלם? הרי היה שבועה שלא חייבים. ואם מדובר במקרה שהוא עמד בדין, הכפירה הזאת הייתה כפירה גמורה. ויש לחייב על כך שנשבעו בשקר, לכפור תשלום ממון, יש להוסיף גם החומש, אז למה זה לא משלמים? אמר רב הונה ברי לב יהושע, ותשימו לב, זה מספר אחד עם המשולש שפיץ למטה, ועוד שתי שורות רואים רבה גם משולש באותו כיוון, הם שתי תשובות למה אין חומש. אז רב הונה ברי לב יהושע, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיבוד קרקעות, דבר שהתשלום הוא יהיה בגלל ש נשאר קרקע, שהתשלום הוא משבד את הקרקע, שבועה, שבועת כפירה על, על מצב כזה שהתשלום יהיה בגלל שיבוד קרקעות, לא, דבר, לא משלמים חומש על, 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 על כפירה כזאת. זה מה שרב הונה ברי לב יהושע קובע, אני קורא עוד פעם, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיבוד קרקעות. רשי כותב, לפי שהם משלמים חומש על כפירת שיבוד קרקעות, זה חומש המאי על מה? המאי קעתי, השבועתה, לא השבועתה, דקיימים בשבועות, אין נשבעים על הקרקעות. זה בעצם אינו נחשב שבועה, כי אין נשבעים על קרקע, על, 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 על חוב שישולם בקרקע. והי בן, כי השתבה, כפר לה שיבוד קרקעות. תלב משום אחריות נכסים, לאו עלי רמי לשומי, לולי שהיה את הקרקעות האלו, הוא לא היה חייב לשלם בכל מקרה, כי אין הגזלה קיימת. אז זה ההסבר, למה אין תשלום חומש. ובמילים של רשי, זה בעצם אינו נחשב שבועה. רבה ממשיך הגמרא, רבה מסביר שהגזלה קיימת. אז למה אין חומש? הרב אמר, אחר במאי הסכינן, כגון שהייתה דיסקיה, זה מין כלי, דיסקיה של אביב, מופקדת ביד אחרים, ובתוך הדיסקיה היה הגזלה. קרן משלם דעיתי, הקרן ישולם בגלל שהוא קיים. חומש לא משלם, תכי השתבה, כשהיורש נשבע שהגזל, אין כאן גזל. בקושתה השתבה, דהה לו אבידע, מצידו הוא נשבע אמת. זה לא שבועת שקר, הוא פשוט לא ידע. זה נקרא ליבי אנסי. הלב שלו, האי ידיעה, גרם לו להישבע שלא לפי המציאות, אבל מה לעשות? זה אונס. אנחנו נקרא ברשי, רב אמר לעולם בגזילה קיימת. הוא דקה שהוא חייב הבן חומש על שבועת עצמו, כיוון שעודה אחר כשהייתה דיסקיה שממון אביב נתון בה מובכנת ביד אחרים וגזילה זו בתוכה, תכי אשתה בהי כשהוא נשבע, כשהבן נשבע בקושת אשתה בה, על אמת הוא נשבע. ותנא מסכת שבועות, וחייבים על זדון השבועה ושגגתה עם זדון הפיקדון, ואין חייבים על שגגתה גרידה, כי אחד ליבי אנסה. וזו הסיבה שהקרן ישולם, כי הוא קיים. החומש הוא לא ישולם, כי ליבי אנסה לשון אונס. עד כאן שיעורנו להיום.